הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראה כי אחד מכל שלושה זוגות שנישאו התגרש. נדמה שעם כל זוג שמתגרש נולד מיתוס חדש שחשוב להפריך. אחוזי הגירושים בישראל פנתוני הסטטיסטיקה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עומדים על בין 25-30 בשנים האחרונות, כש-50% ממקרי הגירושים מתרחשים בשלבים הראשונים של הנישואים בין השנה הראשונה לשנה השביעית. בקשנו מדלנה שמחה העוסקת בדיני משפחה להסביר לנו על המיתוסים הנפוצים בתחום הגירושים. תמיד יש אדם אחד שאשם בכישלון הנישואים. לכל זוג שמתגרש יש סיבה ייחודית המאפיינת רק אותו. לפעמים, דברים פשוט לא מסתדרים. לעתים מתחתנים בגיל צעיר מדי, ולפעמים קורה שבמהלך השנים שני בני הזוג מתפתחים בכיוון שונה והפרידה הופכת להיות חלק מהשינוי, ולא פעם הסבי הנעוצה במצב כלכלי כזה או אחר. בבני זוג אשר לא השכילו להשקיע בזוגיות במשך השנים, נוצרת שחיקה בחיי הזוגיות ויש כאלה המעדיפים להתגרש. כעורכת דין העוסקת במעמד אישי, אני נתקלת בסיבות רבות ומגוונות לגירושים. כדי שנישואים יצליחו, צריך שני אנשים ובדיוק את אותה כמות אנשים כדי שיכשלו, אומרת הלנה שמחי. רק צעירים מתגרשים. נכון שעל פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נראה כי רוב הזוגות אשר מגיעים למדרגות הרבנות בכדי להתגרש עושים זאת בשלבים המוקדמים של חיי הנישואין, ומרבית המתגרשים נמצאים בתחילת גילי ה-30. אך חשוב להבין כי ביחס לשנות ה-80 של המאה הקודמת, יש גידול של 600% במספר המתגרשים מעל גיל 50. ייתכן ולתוחלת החיים יש השפעה, סיבה נוספת שיכולה להיות היא הילדים שבגרו ועזבו את הקן. מכאן, שיותר זוגות בגילי ה-50 וה-60 מגיעים לרבנות. בכל שנה יותר ויותר זוגות מתגרשים. אמנם בשנים האחרונות נראה את מגמת עלייה איטית באחוזי הגירושים, אבל לעומת ארצות הברית, שם מדובר על 50% גירושים בנישואים ראשונים. אנחנו, בארץ, עדיין לא מגיעים למספרים אלה. בכל מקרה, הסיבה העיקרית לעלייה זו היא שנשים יכולות סוף סוף להרשות לעצמן לעשות את זה מבחינה כלכלית, לאחר שהצליחו לייצר עצמאות. אם עזבת, אין לך זכויות בבית. לדבריה של עוד הלנה שמחי מדובר במיתוס ידוע ומופרך, כאשר אחד מבני הזוג עוזב את דירת המגורים המשותפת, זכויותיו בה אינן נפגעות כלל. כשם שמגורים בדירה המשפחתית אינה מקנים אוטומטית זכויות בה, כך גם עזיבתה או הרחקה ממנה בצו של בית המשפט אינם פוגעים בזכויות הרכושיות בדירה. אף אחד לא מתייחס לכתובה. המחשבה שהכתובה חסרת תוקף והסכום הרשום בה לא מחייב היא טעות גדולה. הכתובה היא למעשה חוזה ויש לה תוקף משפטי מחייב. כך בעל אשר מגיש תביעת גירושין כאשר אין לו נגד אשתו עילת גירושין מוכרת על פי ההלכה היהודית, עלול להיות מחויב לשלם לה את סכום הכתובה. זהו הדין גם במקרה שבו בעל בוגד באשתו, ונחשב כבעל, מורד, זכאית האישה לדרוש את כתובתה ואף לבקש מבית הדין הרבני להקל את רכושו של הבעל על מנת להבטיח את סכום הכתובה. אישה שבגדה לעומת זאת, מפסידה את זכותה לכתובה. ובמקרה זה הכתובה חסרת כל משמעות. אישה שבוגדת מאבדת את כל הזכויות שלה. אישה שהוכח כי זנת תחת בעלה, תאבד רק את כתובתה, מדגישה עוד שמחי. כל שאר הזכויות ובהן נושאים רכושיים אשר לרוב נידונים בבית משפט אזרחי נשארים בעינם ואין כל השפעה עליהם אלא אם הוכחו כי במסגרת הליך הבגידה הוברחו נכסים. עם זאת, חשוב להבין כי בית הדין הרבני יכול לחייב את האישה אם הוכח שבגדה במתן גט. מקסימום תגידי שהוא נתן לך סתירה. תלונות שווא הן מהחמורות שבעבירות ויש להן אף היבט פלילי. חשוב להבין שבמקרה בו יתברר כי הוגשה תלונת שווא עשוי המתלונן למצוא עצמו מאחורי סורג ובריח, או לכל הפחות מנושל מחלק גדול מזכויותיו בבית הדין הרבני. אם נניח לרגע להיבט המשפטי של הגשת תלונת שווא ונתייחס להיבט המוסרי, נראה שלא פעם שוכחים הזוגות בלהט הליך הגירושין כי במקרה שיש להם ילדים הרי שקרחו את חייהם לנצח זה בחיי זו, גם אם לא כבני זוג. מתי יורקים על האישה? טקס הגירושים הוא הליך מכובד, כתיבת הגט על ידי הבעל, מסירתו לאישה, נטילה והליכה עם הגט. אין בטקס שום דבר משפיל. הטקס היחיד שמעורבת בו יריקה הוא הטקס הנדיר של החליצה, וגם בו מדובר ביריקה על הרצפה ולעולם לא על האישה. לסיכום, כל פרידה כרוכה בכאב ובלא מעט חשש. אין טעם להוסיף על המתח המובנה של הליך הגירושין עוד ועוד מיתוסים מופרכים, מסכמת עורך דין הלנה שמחי. עוד הלנה שמחי, עורך דין ומגשרת מוסמכת לענייני משפחה.